הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רוי קנטן ומנדי אור, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. מאזינים יקרים, בשבוע שעבר אנחנו התחלנו את הנושא של כיצד הנרות המאירים בליבותיהם ובנפשותיהם של האחרים, של המתמודדים שזקוקים לשירותים של בית חם. כיצד הם ממלאים את עצמם? כיצד הם לוקחים ושואבים כוחות בכדי להמשיך לעשות את העבודה כפי שראוי שכל אחד יקבל? היינו פה באולפן עם רכזי השיקום ישראל, אברימי ופיני, שהם סיפרו לנו כמה סיפורים וכמה כלים כיצד הם מתמודדים עם העניין הזה. היום, מאזינים יקרים, שוב אנחנו נמשיך באותו עניין. כמובן שהטלפון סגור לפניותיכם. אני עדיין נמצא בניו יורק, ובעזרת השם בשבוע הבא אני אהיה פה באולפן החמים והנעים. תוכלו לעלות לשידור ונוכל להמשיך לדון בדברים שחשובים לכם, שמפריעים לכם, ולהביא תועלת לכם ולשאר המאזינים. לילה טוב, אברימי, לילה טוב ישראל, לילה טוב פיני.
לילה טוב, לילה טוב.
לחברים ולכולם.
טוב, אז בשבוע שעבר היינו עדיין עם הנרות, שלושה נרות, ארבעה נרות, חמישה נרות, שישה, שבעה ושמונה, והנה, תמו להם ימי החנוכה, ואנחנו נמצאים בשבוע חדש, שבוע שיש בו כל מיני תהפוכות, יש לנו דברים קשים ברקע, אבל אנחנו ננסה להתמודד רק בנושא אחד, בנושא של כיצד אתם שואבים וממלאים את כוחותיכם וליבותיכם בסיפוק ובכוחות בכדי לעזור לאחר. אברימי, שוב נתחיל איתך, כי אתה המבוגר במקום פה, לכל הפחות בנושא השיקומי. אתה רכז שיקום כבר למעלה משמונה שנים, סטודנטי לעבודה סוציאלית, ובוגר הבית ספר לשיקום.
יהודי, יהודי שמנסה להיות טוב.
אוי, כמה ההצטנעות שלך מתוקה. טוב, אז אנחנו בשבוע שעבר סיימנו, אני חושב, עם הסיפור שלך, שהוא היה סיפור עם מסר מדהים, שהסבתא והסבא שלך, כשהם ישבו במה שנקרא ספורים גשפט, בחנות ספרים, והגיע השודד, אז הסבתא שלך אמרה בתמימותה, תן לו את הכסף, אולי הוא צריך.
אם הוא מבקש, כנראה הוא צריך.
אם הוא מבקש, כנראה הוא צריך. וזה מה שהציל אותם למעשה ממוות בטוח, כי בחנות ליד אתה סיפרת שהיו יריות, וכנראה שמישהו שם נפגע. מהסיפור הזה אתה לקחת ושאבת שגם כשאתה היית בתחילת הדרך והביאו לך סיפור מאוד קשה של אדם מאוד מורכב, בכל זאת אתה אמרת לעצמך, אם ככה הוא מדבר, אם זה משהו מביע, כנראה שמשהו חסר לו, כנראה שלא שמעו אותו בחיים, והבאת אותו למקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר רגיש. ואיך אתה אמרת שבוע שעבר, אני לא זוכר בדיוק, אבל אנחנו מוצאים את הנשמות הטובות גם אצל האנשים האלה, את הנפש היהודית, או גם אמרת גנב יהודי.
כן, כן, סיפרנו שאותו גנב תיאר שהוא, גם כשהוא נכנס לגנוב בבית,
והוא ראה שאין כסף,
שהוא ראה שהמקרר ריק, הוא פשוט היה מוציא כסף מהכיס, היה מניח על השולחן ועוזב את המקום. הבין שפה לא המקום.
לא יאומן, פשוט לא יאומן. אני מקווה שהוא לא עשה את זה לשכן דלת מול דלת, כי היא בבוקר מתקשרת למשטרה, גנבו לי, והיא מתקשרת למשטרה, מישהו פה השאיר כסף, וזה אותו סכום, אז זה יכול להישמע ככה גרוע. אז בואו נמשיך עם הנושא הזה, כי אנחנו היינו ממש ממש בליבו של הנושא. דיברנו על עם פיני, על העניין של הקשיים שהיו לו בהתחלה עם בן אדם, קשיים מאוד 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 גדולים ושהתפתחו לכדי כך שהוא הולך השבוע, זה היה בשבוע שעבר, שהוא הולך השבוע לרעיון עבודה. פיני, איך היה הרעיון עבודה דרך אגב? איך היה שם?
מצלח
הוא מאוד. הגיע, הוא הגיע?
הפעם הוא הגיע, אחרי כל ה...
היעדרויות.
היעדרויות, אבל הוא הצליח, הוא הצליח גם להאמין בעצמו שהוא יכול, והוא הגיע, והוא התקבל למקום, והוא משתבץ שם מאוד יפה.
יפה, שיהיה המשך בהצלחה. אנחנו רוצים לשמוע עכשיו ממך, ישראל. אתה מקודם דיברת על הבן אדם שבמדריך, שצריך לעשות את ההפרדות, גם כשאדם מר נפש, מדבר אליך בצורה לא יפה, ופוגע בך, ולפעמים מתיח בך, אתה כזה וכזה וכזה, ולוקח את זה למקום האישי, בכל זאת אתה עושה את ההפרדות.
כן.
אני יודע שיש לך סיפור טוב, שהמאזינים יאהבו לשמוע. בנושא של אדם, שהיה לך אתגר מאוד מאוד קשה איתו, ושאתה ויתרת ומחלת ועשית את ההפרדות, וסלחת, ובסופו של דבר, בסופו של דבר, אתה הגעת איתו למקום מאוד 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 יפה. אז בוא תן לנו את הסיפור שלך.
אני רוצה קצת לדייק. ההפרדות פה היו צריכות להיות בסיפור שאני הולך לספר. זה באמת סיפור מדהים שאני נזכר בו, אני מתרגש כל פעם מחדש. אבל הפועל הוא לא התייח. היה משהו אחר שאני, עכשיו אני אספר אותו. מדובר במיכאל, בחור מאוד, בחור למשפחה מאוד מאוד חשובה בציבור החרדי. מספיק שאני אגיד שהוא בן של אחד הפוליטיקאים הנחשבים ביותר בציבור החרדי.
אוי, אוי, קשה לי עם המשפט הזה. חשובים זה אנשים טובים שעוסקים בצדקה, בחסד, בתורה. נו, פוליטיקאים.
עולם השקר.
טוב, כן.
עולם השקר.
לא שחס וחלילה שלא יושמע, לא יובן ממני שאין פוליטיקאים טובים, יש שם אנשים מדהימים, אבל אתה יודע, המילה פוליטיקה עושה לי רע. כי המילה פוליטיקה, אתה יודע, זה מדמנה כזאת של אנשים ש... טוב, בוא לא נפרט, בוא לא נפרט.
אז מיכאל, בחור צעיר, בן, דמה, 23, כמיטב המסורת החרדית הוא כבר נשוי, גרוש, וכתוצאה מכך, הוא הגיע למה שנקרא בלשון העם, הוא בדיכאון. עכשיו, זה לא שבחור שאומר בוקר טוב עם בלי חיוך, זה בחור שלא אומר בוקר טוב.
זה בחור שלא קם בבוקר.
אם הוא קם בבוקר זה אחרי 24 שעות שינה.
זאת אומרת, אדם ממש בדיכאון עם תפקוד מאוד 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 נמוך.
מאוד 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 נמוך. כתוצאה מכך הוא כמובן לא מאמין בעצמו. הוא לא מאמין שבכלל יש מציאות אחרת. הוא לא מאמין שבכלל השמש זורחת, ואם היא זורחת זה בטח לא בשבילו. זה רק לאנשים שלהם המזל כן הצליח. הוא מהאנשים האלה שאין להם סיכוי בכלל להצליח במשהו.
את כל הרוע של העולם מגיע אליו, זאת אומרת, בתפיסות שלו.
כן, יש איזשהו משפך של רוע שהכל
מתנקז אליו.
בוודאי.
אתה מתאר את זה ככה בצבעים, אתה יודע, קשים, אבל באמת...
אני אמעטתי.
אמעטת.
אמעטתי.
כי באמת, מאנשים בדיכאון אנחנו הרבה פעמים שומעים כל כך הרבה מרירות, כל כך הרבה, כאילו באמת כל העולם כל כך רע.
כן.
ואז...
הבחור מבאר, כאילו, אם אנחנו דיברנו להסתכל על האדם שמחוץ למחלה, מחוץ למחלה, בחור מוכשר, אינטליגנט, הוא סיים בהצלחה שלושה קורסים של טכנאי מחשבים לפני שהוא הגיע למצב החמור שלו.
כן.
באמת בחור בהצלחה. ברמת אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, אם הוא היה מה שנקרא בלשון העם רגיל, הוא היה צריך להיות בפסגה של איזושהי חברת הייטק או סטארט-אפ או משהו בדומה.
אתה יודע שאומרים שלפעמים דווקא אנשים שהם מאוד מאוד חכמים, רמת התסכול היא כל כך גבוהה כי הוא מכיר בערך הפוטנציאל שלו, מה הוא היה יכול להיות.
בוודאי.
ומצד שני הוא רואה באיזה מקום הוא נמצא באמת, שזה מקום כל כך נמוך.
מאוד מאוד נמוך. אני רוצה להגיד שהוא כמובן, הוא לא היה בבית של ההורים, הוא שכר לעצמו איזושהי דירה, איזשהו חור. אתה לא יודע אם אתה דרכת על עכבר או על חולדה או על שניהם.
אויש.
ממש ככה, בלי כלום, בלי קיור, בלי שום דבר. ההורים היו גרים שתי רחובות משם, הוא היה צריך ללכת לכל דבר לשם, אבל שם הוא לא יודע מה היה טוב לו, אז הוא חוזר בחזרה לדירה שלו.
דירה, אתה מדבר על איזה חנייה מקורה שסגרו אותה, שהיא בלי קיור, בלי שום תנאים סניטריים בסיסיים למגורים, אבל אתה יודע שלאדם בדיכאון, גם זה יכול להיות מספיק, כי מה הוא צריך מעבר אשר להניח את הראש ולישון, ורק לשכוח מעולם? כי כל עוד הוא ער, הוא חושב. וכשהוא חושב, הכל נורא רע.
כן. לברוך השם, השם עזר לו. וכיוון אותו למה שנקרא בריאות הנפש, לאגף השיקום של במשרד הבריאות, וסידרו לו, דבר ראשון, מסגרת דיור. בבני ברק, מסגרת דיור זה קבוצה של אנשים שגרים בדירה.
מה שמוגדר כהוסטל, לא?
זה לא הוסטל.
דיור לוויין.
דיור מוגן.
דיור מוגן.
ומקבלים סיוע מעובדת סוציאלית וממדריכת שיקום שעוזרת להם להתנהל בחיים האישיים שלהם. החוקים של המקומות האלה דורשים שהבן אדם יהיה במסגרת של תעסוקה.
כי בלי תעסוקה אין מצב להחזיק בן אדם. קשה מאוד. כי אם לא עסוקים ביום, לא רוצים ואין למה לקום, אז זה עושה בלגן בדירה.
לבלגן בדירה, וגם לבן אדם אין שום סיכוי להגיע לאיזשהו מקום בחיים שלו אם הוא לא עובד.
לגמרי.
אני מקבל טלפון מהעובדת סוציאלית של המשתקם, המתאמת שיקום שלו בדיור מוגן. היא אומרת לי, ישראל, יש לי פרויקט. בחור, אולי תצליח. הוא לא קם, הוא לא מתקשר, הוא לא מאמין. לא מדבר על אלוקים, לא מאמין בעצמו. לא מאמין שהוא יכול לעשות משהו. בוא תראה.
אופייני לדיכאון.
כן, הדיכאון האופייני, אופייני לדיכאון. אני עושה איתו פגישה אחת, מה נשמע מיכאל? מה קורה? בסדר.
לקוני לחלוטין.
לקוני...
מינוס.
זה לא שהוא מרגיש עצוב, הוא לא מרגיש. אין כלום.
מערך הרגשות שלו מרוסק בפנים?
כבוי.
זאת אומרת שהוא לא מרגיש, כאילו... בוא נסביר למאזינים, יש אדם שמרגיש ולא מביע, הוא לא מרגיש.
במצב שהוא היה אז, לא מרגיש.
אני חושב שמה שמאפיין את האנשים האלה זה שהם מרגישים שהם לא מרגישים. הם מאוד מתגעגעים למקום הזה של להרגיש משהו, לחוות משהו, ואין להם את היכולת לחזור על זה.
כן.
זה כאב עצום, זה כאב בלתי נסבל.
כן, בפירוש.
זה דיכאון קליני, כמו שמגדירים.
לפעמים הוא מוגדר כדיכאון מג'ורי, שהוא מאוד 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 עמוק.
ודבר ראשון, אני מנסה להבין האם בכלל יש... בקיצור, אני לא יעלה אתכם בפרטים יותר מדי הרבה זמן. אני, דבר ראשון, אני לקחתי אותו למה שנקרא, אצלנו קוראים לזה היכרות, אבל רציתי לראות עד כמה הוא באמת מעוניין לעבוד. אז אמרתי לו, בוא אתה לפגישה אליי במשרד, אני לא אבוא אליך לדירה, תבוא אתה אליי למשרד. ולהפתעתי, הוא הגיע. כנראה, או שהיה לו אמון במערכת, או שהוא כבר היה נורא נורא נואש, והוא אמר, ניתן איזה צ'אנס. בוא נעבוד, לפני עבודה יש רעיון עבודה. איך הולכים לרעיון עבודה? לא יודע. מה אתה עושה אם שואלים אותך שאלה כזאת או כזאת? לא יודע. בקיצור, ישבנו עם הבן אדם במשך 3 חודשים.
וואו.
להרים אותו ממצב ששואלים אותו איך קוראים לך, הוא אומר, מיכאל. איך קוראים לך? מיכאל.
זאת אומרת, הוא למד לדבר.
הוא למד לדבר. הוא למד להרגיש, והוא גם למד להגיד, עכשיו לא טוב לי, או עכשיו כן טוב לי. והמצב שלו, אני אקצר קצת, כי אני רוצה להגיע לחלק המתוק של הסיפור, שזה בעצם ההנאה, המצב שלו היום. הוא עובד 4 ימים בשבוע.
וואו.
6 שעות ביום בחברה של נותנת שירות טלפוני לאנשים, שזה דורש לדבר, שדורש סבלנות.
ואדם שלא דיבר, שזאת הייתה בעיה שלו.
שדורש להיות נחמד, והסוכריה, בשבוע שעבר הוא התקבל למערך הדרכת מחשבים לילדים בשעות אחר הצהריים, 2 פעמים בשבוע.
וואו, וואו. שזה... זה איך אומרים, היינו מסוג התוכניות של מחיאות כפיים, אז המחיאות כפיים בלב, אבל זה מה שאני רואה את הדמעות בעיניים שלך, זה מה שנותן לך את הכוחות ואת הסיבוק. אתה אומר, לקחתי בן אדם שלפני 50 שנה לא דיבר, לא קם, ישן במיטה, היה לקוני, לא תקשר. מי דיבר על עבודה? מי דיבר על שירות לקוחות? הכנסת אותו למקום שהמיומנות הכי לקויה שלו צריכה להיות במקום הכי גבוה. כי בשביל לשרת לקוחות צריך לדבר, צריך להיות נחמד. ואדם שכל זה לא נמצא, ולהביא אותו, זה וואו גדול. אני חושב שעם הסיפור הזה, מאזינים יקרים, אנחנו עושים אתנחתא לפרסומות, אתנחתא מוזיקלית קצרה, ומיד, מיד, שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
הוא חי תמיד איתי. מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום באולפן נמצאים רכזי השיקום, הנרות שממשיכים להעיר, ישראל, אברהימי ופיני. שמענו ממך לפני פרסומות ישראל סיפור מדהים, מדהים בכל קנה מידה, על כך שבן אדם שהיו לו הרבה מאוד בעיות, בעיקר בתקשורת, בעקבות דיכאון, הצלחת לקחת אותו למקום שהתקשורת עם אנשים זה שם המשחק וזה מה שצריך לעשות. אנחנו עכשיו נמשיך איתך בנושא עם פיני, נמשיך איתך בנושא של מתמודד שסיפרת לי שהיה לך איתו קשיים, אכזבות, נורא והיום. וברוך השם, הסיפור שלו נתן לך את הדלק ואת הדרייב, למרות שהיו איתו הרבה קשיים. נתן לך את הדרייב ללכת איתו קדימה. בוא תספר לנו.
קיבלתי בחור שם יעקב, מתמודד שהגיע ברקע, יש, הוא גר אצל ההורים בבית, ויש בבית אחות שסובלת מהפרעות אכילה, והוא סובל מחרדות, OCD, כפייתיות. לא ניכנס לכל המונחים המקצועיים, אבל ניסינו להכניס אותו לתעסוקה. והפגשנו אותו ברעיון עבודה בדפוס, והוא נשתבץ שם בעבודה והתחיל לעבוד.
כדפס.
הוא יהיה דפס.
כן, הוא יהיה דפס יום אחד.
או שכן או שלא, או שהוא יהיה דברים אחרים. ועבד שם ממש כמה ימים, ואנחנו כל הזמן שומעים קולות ממנו שהוא הולך לעזוב את העבודה. בשיחות איתו,
שהוא לא שמח בעבודה?
שאנחנו מנסים לבדוק איתו ביחד למה הוא לא מצליח בעבודה, ואז הוא מתחיל לספר לנו סיפורים מעניינים מאוד. הוא אומר לי, הבוס שלי שונא אותי, הבוס שלי מדבר עליי, הבוס שלי מלכלך אותי, הבוס שלי רודף אותי.
מה, פרנויה כזאת?
זהו בדיוק. בשני מילים, על פרנויה, שתי מילים. הבחור שומע שיחות של הבוס שמדבר נגדו. עכשיו, אתה מנסה להסביר לו שזה לא היה, אבל הוא יודע שזה היה, הוא לא חושב שזה היה, הוא מרגיש איך שדיברו נגדו, הוא שמע דיבורים נגדו, הוא חש שהוא שונא אותו. ואם תנסה להגיע ללוגיקה שלו ולהוכיח לו באותו המופתים שזה לא היה, זה לא יעזור לך, כי הוא סובל מפרנויה. הוא בטוח ב-100% שהבוס שלו רודף אותו.
אברהימי, זה קשור אולי לעניין של מצב פסיכוטי? החלק הפרנואידי? זה מה שנקרא סכיזופרניה פרנואידית?
כן, יש גם סכיזופרניה שהיא קשורה, היא לגמרי קשורה לזה, ויש סכיזופרניה לבד, אבל זה משהו שאנחנו רואים לצערנו אצל הרבה מאוד אנשים שחולים בכל מיני מחלות נפש, שיש להם את המרכיב הזה. שהם שומעים את הנגדם, הם חשים את הנגדם. בעבר היה מישהו שממש אמר לי, אני פותח את הברז מים, וכל טיפה שיוצאת מהברז אני רואה שם דמויות, דברים מזויים. עכשיו, אז זה לא אנשי לשכנע אותו. הוא באמת רואה את הדברים, הוא באמת חש את הדברים. זה רק עניין של לאט לאט לעבוד איתם, שהם יבינו שיש את החלקים של המחלה, את החלקים שלהם, ולזהות את זה, זאת עבודה קשה מאוד. אבל אנשים שחווים את החוויות האלה של פרנויה, זה בשבילהם דבר חי ואמיתי.
כן, אז בואו נמשיך עם הבחור שהיה לו פרנויה, הוא בדפוס, והוא בטוח שהבעל הבית בדפוס רודף אותו.
וניסינו בכל זאת להחזיק אותו שם, כמובן עם התערבות רפואית ובטיפול תרופתי מתאים למרכיב הזה, וזה לא הלך, זה לא הלך. הוא שם לא יכל להמשיך לעבוד. ומשם המצב הלך והידרדר והידרדר, הוא ברח מהעבודה, הוא לא הגיע לעבודה. ואז התחלנו בעצם תהליך שיקום איתו. דבר ראשון, באמת הגענו איתו להבנה שהוא לא יכול לעבוד בעבודה הזאת, וגם בשום עבודה אחרת, לא בשוק החופשי, כי הרגשות האלה זה לא קשור לבוס שלו, זה קשור אליו, זה נמצא
יפה, זה לא הייתה בעיה בדפוס.
לא הייתה בעיה בבוס, לא היה בעיה בעבודה ולא במעסיק,
אלא הייתה בעיה בו, והוא יגרור את הבעיה שלו לכל מקום, גם אם יום אחד תציע לו לעבוד במקום אחר, אז תהיה לו בעיה במקום אחר.
ואז שוב, הגענו איתו למעברית, מי שזוכר מהתוכנית הקודמת, דיברנו על, הרחבנו על העניין של המעברית, הכנסנו אותו למקום עבודה, שם הוא לא עובד לבד מול המעסיק, אלא יש קבוצה של מתמודדים שעובדים ביחד עם תמיכה של מדריך שמלווה אותם כל הזמן בעבודה, שם קיווינו שהוא יוכל כן להחזיק מעמד, וכמובן שוב בהתערבות ובליווי רפואי של פסיכיאטר שמטפל בתופעות, והיינו בטוחים שגם שם הוא ייפול, אבל ברוך השם, באמת, עם הליווי הצמוד של יחד עם ההתערבות הרפואית הנכונה, הצליח להחזיק שם המעמד.
כן.
ועבד, בשונה מהתקופות שהוא כל הזמן היה בטוח שרודפים אותו, הוא הצליח להחזיק שם המעמד. אבל
זה בזכות ההתערבות הרפואית שהייתה שם שקצת השכיחה את הפרנויה, או שעשיתם איזו עבודה אחרת איתו?
אני רוצה לציין, סליחה שאני מתערב פיני.
מצוין שאתה מתערב.
לגבי השאלה של הרב אריה, אם ההתערבות הרפואית או לא, אני לא יודע. אבל אני יודע שאני נוכח כעמית של פיני, שהוא כל הזמן משדר את האמונה בבחור, אתה יכול, אתה תצליח, אתה תצא מזה, אתה תגיע, ולדעתי, אני לא מכיר את הסיפור הזה ספציפי, אבל לדעתי זה גם מה שעזר, שפיני אומר, הליווי הצמוד, אני רוצה רק להגיד מה זה הליווי הצמוד.
כאילו, את הייחוד של מה ליווי צמוד עשוי לעשות לאדם שמתמודד. אוקיי, אז הוא מתחיל עבודה חדשה, פיני, ואז מה קורה?
ושם כל הזמן מלווים אותו, ואומרים לו, אתה יכול, אתה תצליח, מלמדים אותו גם באמת להבין שהוא יהיה זה שמבין, להפריד בין הקולות לבין
המציאות, זאת אומרת,
להבין, לא, אנחנו לא אומרים לו, תשמע, הוא לא מדבר נגדך, הוא לא מדבר נגדך. כי זה אי אפשר להילחם, אבל אנחנו כן אומרים לו, שידע שמה שהוא מרגיש, זה לא קשור למציאות, יש פה חלקים שקשורים למחלה, והוא צריך בחיי היום יום להפריד, לדעת, לזהות, להבדיל בין המחלה לבין המציאות.
יפה, זאת אומרת שלא השכחתם את המחלה, אבל הצלחתם ליצור אצלו את ההפרדה ואת ההבנה, בוא נבדיל בין מה שאתה שומע, וזה חלקים שהם לא נכונים, שהם לא קיימים, לבין החלקים שהם מציאותיים.
כן. קוראים לזה במונח המקצוע, קוראים לזה היום ניהול מחלה. זאת אומרת, הם לומדים את המשתקמים, את אותם מטופלים, לנהל את המחלה שלהם, ולא שהמחלה תנהל אותם.
יפה, יפה.
וככה בצורה הזאת באמת הוא מצליח ומתקדם. ואז יום אחד מגיע פנייה דווקא ממנו. הוא אומר, אני רוצה להתקדם. ואני חושב שאני הולך להפתיע אתכם. מה מבחינתו הייתה ההתקדמות? לחזור למקום העבודה הקודם.
הוא רצה ללכת לדפוס?
כן.
יפה. זאת אומרת, אותו מקום שבו הוא שמע את הבוס שלו מדבר עליו, וזה היה כאילו יכול אולי טיפה להחזיר לו את הסיטואציה הזאת, הוא הסכים ללכת למקום הזה.
וכמובן שעשינו איתו הרבה שיחות לפני שערכנו איתו סימולציות, שידע באמת מה יקרה מחר. תחזור לשם מחר ופתאום תחשב עוד פעם. הרי במחלה אתה חי שהוא רודף אותך. עשינו איתו סימולציות להבין איך הוא מפריד בין המחלה למציאות, איך הוא יכול לחיות במקום אחר, להצליח לשרוד את החיים האישיים והתעסוקתיים, למרות הקולות הקשים שקיימים. אפשר בצורת תרופות להוריד אותם, להנמיך אותם, אבל עדיין הם מתפרצים. ואחרי שהליווי הצמוד שהחזיק אותו, באמת הכנסנו אותו, בחשש לא קל, באמת מציפיות נמוכות. זאת אומרת, אתה דיברת על דפס, בוא נראה מה הוא יכול לעשות, אולי קצת כמה שעות, אולי לעבוד פה, אולי לעבוד שם, אולי בלי אנשים מסביב, וזה הצליח מעל המשוער. אני אקפוץ לאיפה הוא נמצא היום. היום לא רק שהוא לא חושב שהבוס נגדו, אלא היום הוא זה שעוזר לבוס.
היום הוא הפך להיות העוזר האישי של אותו אדם שרודף אותו, לכאורה, בדמיון שלו.
הבוס הוא מתחתיו, הוא זה שפותח את החנות, המפתחות נמצאות אצלו, הוא פותח את החנות בבוקר, הוא נועל את החנות בערב, הוא אחראי על כל ההזמנות. מי שרוצה להזמין הזמנות מהדפוס, זה דרכו.
יפה.
והוא נהיה חבר אישי של הבוס, ובאמת, הוא באמת אוהבים אותו שם, והוא אוהב אותם, והוא כל כך כל כך מצליח, הוא פורח שם, שהוא לא מסכים לגלות לי, אבל אני יודע, בגלל שיש שם מתמודד נוסף בחנות, שהוא לפעמים עובד שם 11-12 שעות ביממה, שזה נושא לשידור בפני עצמו, האם זה טוב, וכמה זה טוב, אבל בן אדם שברח מהמקום ולא הסכים להיות שם, והיום יש שם ימים שהוא עובד שם 11-12 שעות, הוא פותח בבוקר, הוא מעורך את כל ההזמנות, ומפעיל אותם עד הלילה, והוא נועל את החנות.
מדהים. מה שאותי נשאר מסקרן בסיפור הזה, פיני, זה האם הוא עדיין שומע את הקולות שהבוס שלו נגדו, והוא פשוט הבאת אותו למצב שהוא יכול כל כך להתגבר, או שהקולות האלה כבר הפסיקו, זאת אומרת, הוא עבר את המקום הזה שהבוס נגדו, והוא כבר מבין שזה לא קיים.
הוא חי בצורה אחרת. הוא חי היום בצורה שהוא לא מתעסק עם זה.
זאת אומרת, הוא עדיין חולה. זה חשוב למאזינים שלנו להבין. הוא עדיין חולה, אבל הוא מצליח לנהל את המחלה שלו.
בדיוק. מה שאמר אברי מניהול מחלה, זה כל הזמן, זה תהליך מתמשך. זאת אומרת, הוא יכול לבוא לאחד הפגישות ולספר לי, תשמע, אני לא יכול היום ללכת ברחוב בבני ברק. הוא רדף אותי, הוא צעק עליי, הוא הולך להרביץ לי. והוא אומר, מבחינתי, אני בראש השנה, אני לא אהיה פה באזור. אבל אחרי שיחה, שהוא, לא אנחנו אומרים לו, אלא הוא מבין, גורמים לו להגיד, שהוא זה שיגיד בעצמו, שזה קולות של המחלה, אבל זה לא המציאות, והוא כן יהיה בראש השנה בבני ברק.
מדהים. זאת אומרת שמאזינים יקרים, זה שיקום. שיקום זה לא שאני יכול להצמיח לאדם נכה את הרגל, אני לא יכול לגדל לו את הרגל. אני יכול ללמד אותו להתמודד בלי הרגל. ופיני, מה שאתה עשית עם אותו אדם, נכון, יש לך פרנויה. אתה שומע קולות, אתה רואה שאנשים רודפים אותך. אבל אנחנו לא יכולים למחוק את זה, אנחנו יכולים ללמד אותך
לחיות
עם זה. שזה מסר שהוא מאוד חשוב, אני חושב, לכלל המאזינים ששומעים אותנו. הרבה פעמים חושבים שאנחנו קוסמים, או ששיקום, הפירוש הוא להצמיח את הרגל לבן אדם שהוא קטוע רגל. בן אדם קטוע רגל, לא תצמח לו הרגל לעולם. אבל כן אנחנו נוכל ללמד אותו איך הוא מתמודד בלי הרגל, ואיך החיים שלו יכולים להיות נורמטיביים לחלוטין. אני יכול לומר לכם שחיה בארצות הברית, אישה שהיא הייתה קטועת גפיים עליונות, זאת אומרת לא היו לה ידיים, בכלל מהכתף. והאישה הזאת הייתה עושה הכל, בלי שום מגבלה. היא הייתה נוהגת, עם רגליים על ההגה. היא הייתה עושה הכל, בלי שום בעיה. היא גידלה ילדים, היא עשתה הכל. בלי ידיים. כי היא למדה, אוקיי, אין לי ידיים, אבל יש לי חיים. והחיים האלה חייבים להמשיך ולהימשך. אז פיני, זה סיפור באמת ככה מדהים, ישר כוח על הדברים האלה. אני מאמין שזה סיפור אחד, אבל אתם עושים את זה עם עשרות אנשים, מאזינים יקרים. אנחנו בשלב הזה שוב יוצאים למקבץ פרסומות התנחת המוזיקלית, ומיד מיד
ש... עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, חזרנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים עם ישראל, אברימי ופיני, רכזי השיקום המקסימים שלנו, שעושים עבודה מדהימה ומאירים לבבות של אנשים. ועם הסיפורים שאנחנו עכשיו שומעים פה, פיני, הסיפור האחרון שאתה סיפרת, ישראל שאתה סיפרת קודם, סיפורים באמת של לקחת אנשים ולהביא אותם ממקום כל כך נמוך, כל כך קשה. אם המאזינים היו מבינים מה זה דיכאון מג'ורי, אדם שלא עלינו, לא יוצא מהמיטה, וכשאני אומר לא יוצא, זה גם כשהוא צריך ללכת למקום חשוב שהמלאכים ממתינים בחוץ, אז גם לשם הוא לא הולך. והשם ירחם, באמת דברים קשים שהשתיקה יפה להם. ולקחת בן אדם כזה, ויום אחד להביא אותו, לעבוד בין אנשים, זה פשוט מדהים ומרגש הדמעות. אברימי, ותיק המדריכים שלנו, מה בפיך?
אני חושב שהמחנה המשותף שכל מה שעלו פה החברים, ישראל ופיני, ומה שאתה ניסית להעביר למאזינים, זה קודם כל מה שמנחה אותנו זה האמונה בבן אדם. האמונה האמיתית, אנחנו בשיקום, בשונה מהמטפלים, בכל המסביב לאותו מטופל, אנחנו לא מתעסקים במחלה, פחות עסוקים ב... מה גורם לו ואיפה האבא נמצא פה, כל גישה בסיפור שלו, גם לא תרופות, אנחנו מדברים על החלקים היפים, על החלקים החזקים, על מי אתה, מה, איך אומרים בלשון הקבלה, לפני החטא, לפני חטא אדם הראשון, היה איזושהי בריאה מאוד, לפני הבלגן, אנחנו לא מתעסקים עם המחלה, אנחנו רוצים להכיר אותך, את החלקים שיש בכל אחד ויש גם בך, כל אחד יש לו את החלום שלו, את הרצון שלו, את השאיפות שלו, הם נחבאו, הם נתקעו איפשהו בחיים, בגלל המחלה, בגלל הסביבה, לא זה העניין. אנחנו רוצים להכיר את החוזקות שלך. ואנחנו שמים את זה על השולחן.
תגיד לי בכנות, אתם מסוגלים לראות בן אדם חולה, ולהתעלם לגמרי מהמחלה שלו, ולעבור ולראות אותו מעבר למחלה, איך הוא כאדם רגיל?
אני חושב שאם אנחנו לא נהיה מסוגלים לעשות את זה, אנחנו לא נהיה במקום שאנחנו נוצאים בו. אנחנו לא נוכל להצליח לעשות את השינויים היפים, המחכה לכת עליהם האנשים, אם לא נאמין, אם לא נבוא חלקים, אם לא נראה את החלקים היפים אם לא נראה אותם מצליחים.
אבל עניינית, בוא תסביר לי איך עושים את זה. אם אתה היית מכיר בחור לפני, ואתה הכרת אותו 100% בריא, ואז הוא חלה, ואתה רואה אותו, אתה יכול לראות איך הוא היה כבריא, ומה הוא עכשיו כחולה. אבל כשאתה מקבל אדם, שהוא מראש בא אליך עם המחלה שלו, איזה כלי מיומנות יש לך לנטרל פתאום את המחלה? אוקיי, כי אם אני... למשל, אני אתן לך דוגמה, שהמאזינים שלנו גם יבינו את השאלה, אם למשל יש לך אדם, שהוא מאוד מר נפש, והוא מדבר מאוד לא יפה לסביבה. זאת אומרת, יש לו בעיה תקשורתית. איך אתה יודע אם הבעיה התקשורתית נובעת מהמחלה? או שגם אם הוא היה בריא, הוא היה מדבר לא יפה, כי הוא... ככה הוא נולד, כי ככה הוא שמע בבית, כי ככה הוא שמע איפה שהוא נמצא. זה סגנון הדיבור שלו.
אוקיי, אני חושב שאם אני אנסה לספר איזה סיפורון, ואולי זה קצת יענה לך על מה שאתה שואל. לפני כמה שנים אני מקבל מאחד המסגרות פה בבני ברק.
כן.
בחור כבן 22-23, הגיע לאוסטל אחרי אשפוז ממושך. מה הביא אותו לאשפוז? זה, דיברנו קודם על פרנויה, אנחנו היום שמים כל מיני מחלות, אולי מחלה פחות מוכרת. סכיזופרניה קטטוניה. סכיזופרניה מצב קטטוני, בן אדם שפשוט נעמד על מקומו, כפול, לא יכול לזוז.
זה מצב
זה
קטטוני.
זה מה שמאפיין את המצב הקטטוני, הוא פשוט עומד על מקומו, שעה, שעתיים, ארבע, עד שלא ידחפו, עד שלא יזוזו. זה איזשהו, זה מחלה לא פשוטה בכלל.
מה זה, זה משהו פיזי?
גם, פיזי, זה קורה, זה בא לידי ביטוי גם בפיזי. הוא פשוט נעמד על מקומו, כפול, העיניים לא זזות, הוא פשוט עומד, לא יכולת לזוז.
בובת שעבה.
ממש ככה, בובת שעבה, זאת הגדרה. זה אנשים וואו. שנמצאים במצב הזה. זה לא כל כך מצוי, זה פחות מוכר בסכיזופרנים.
כמה זמן? זה קשור לסכיזופרניה או שמצב קטטוני יכול להיות גם בלי קשר?
לפי מיטב ידעתי, קטטוניה זה לא דבר בפני עצמו, אלא סכיזופרניה קטטונית. זאת אומרת, זה איזשהו משהו מתפתח יותר שונה בתוך הסכיזופרניה.
תוך כמה זמן? אבל תוך כמה זמן זה יכול לעבור? כמה שעות בן אדם יכול לעמוד ככה כמו בובת שעבה?
בדרך כלל אנשים, הסביבה הערנית לזה, אנשים יודעים, אנשים שסביב אותם, אנשים שסבלים במחלה הזאת, מודעים לבעיה הזאת. יש מיד איזשהו כדור שסים תחת ללשון, וזה די מהר מרגיע. הבחור שאני מתאר אותו, כנראה להשפוז הגיע אחרי איזשהו... דרמה שהסתובבה בסביבה שלו, המשפחה שלא הכירה ופתאום הוא נפל למצב הזה. אבל אחרי האשפוז, אחרי האבחון המאוד מדויק שעשו איתו, הוא הגיע למקום שידעו איך לטפל בבעיה הזאת כשזה קורה. התרופות גם ממילא הולכות ומפחיתות את התופעה הזאת. זאת אומרת, תרופות טובות, שליח טוב, רופא טוב, יכול להוריד את המצבים האלה, ממש למזר אותם. אותו בחור... בתוך השלבים של ככה אשפוז, אשפוז יום, דברים שאנחנו מדברים עליהם ברגע, אבל זה חודשים, חודשים ארוכים שבן אדם משותק למחלקות האלה, סביב אותם אנשי מקצוע, המשפחה משותקת, כולם עסוקים סביב הבעיה. תוך אותם תקופות, הוא למד לבשל. היה לקורס בישול. עכשיו אני מקבל אותו, ואומרים לי, תעשה איתו משהו בעניין עבודה, תוציא אותו לשוק העבודה.
אחרי שהוא טבח, שף.
טבח, לא הייתי אומר, אבל עשה קורס. אני שואל אותו, מה אתה יודע? הבחור ישיבה. מהישיבה ישר לעולם הזה של האשפוזים, אשפוז יום וכל הבלגן. תוך כדי שם הוא לומד רק לבשל. ושאני שואל אותו, מה אתה רוצה לעשות? לא יודע. אתה רואה פחד בעיניים, אתה רואה ריחוק. פשוט מוחק את עצמו, לא מאמין בעצמו. מי אני שיעבוד בכלל, מה אני אעבוד? גם לפני המחלה, היה בישיבה, בישיבה לא ממש מוכר הנושא הזה.
אני רוצה לשאול, אתה אומר לא מאמין בעצמו, הוא מאמין שיש לו עצמו?
אני חושב שזה במקום מה שאתה אומר, כי הוא היה במצב שאין עצמו. שלחו אותי לפה, עובד סוציאלי אמר לי לפגוש אותך. הגעתי אליך בשליחות.
אפס אגו.
אמא שלי רוצה שאני אעבוד. הכל בא ממקום כל כך ללא שהוא מגויס, הוא רוצה, והעבודה שלנו, שאלת קודם, אני אעשה לענות, זה לא בפגישה ולא בשתיים, זה תהליך, זה דרך, זה עבודה, לנסות לזהות איפה לקלף את אותם קליפות.
אתה יודע שזאת נקודה שאני הייתי רוצה קצת להתעכב, אתה יודע, אתם מדברים, ואני פה מתרגש הדמעות מהעבודה הנפלאה שאתם עושים, ואני אומר לעצמי, הרבה פעמים הורים שולחים ילדים לשיקום, והם לא מבינים שתהליך, ששיקום זה תהליך. תהליך הכוונה, יש לזה נקודת התחלה, יש לזה נקודת סוף, אבל המרחק בין הנקודות יכול להיות מרחק של הרבה מאוד זמן. ולכן, אנשים יקרים, אם אתם שולחים יקיר, בן משפחה, בן זוג, בת זוג לשיקום, אל תצפו לאוקוס פוקוס. אין דבר כזה, זה לא לחיצה על כפתור. אדם שהיה מאושפז הרבה שנים, הוא נמצא בתוך המחלה, והמחלה דגרה בו הרבה שנים, והיא הרסה ומחקה לו את האגו, את הרצון, את התקשורת, את כל מה שאנחנו מגדירים כ-ADL, כל היום-יום, דברים שאדם רגיל עושה אותם בלי לשים לב, אז אל תחשבו ואל תצפו שביום אחד נוכל לשנות את זה. אבל נכון, זה היה אני, ככה הסוגריים.
אני שמח שאתה מלא את זה, ואתה ערני ללחצים שאנחנו עוברים מבני המשפחה, מחברה, מאנשים טובים שרוצים לעזור. תודה על זה, כי נכון, צריך סבלנות, צריך זמן, צריך לאפשר לו לעשות את העבודה הזאת עם עצמו, להגיע למקומות האלה. כי אם אני עכשיו מספר על בחור שהיה מצב קטטוני, ולהתחיל להכניס בו אנרגיות, שירצה משהו, רצון לעשות משהו, זה לא קורה בשיחה שתיים. זה משהו שאנחנו נשב אחת לשבוע, השבוע הזה שהוא ילך הביתה, נשלח אותו עם שיעורי בית, יחלחל בו, זה יתאמע בו, בהדרגתיות, זה משהו שלוקח זמן. אנחנו גם אנחנו, כל אחד ואחד, לא קיבל את הילד שלו פתאום רץ והולך, זה משהו שעשינו את זה בהדרגתיות.
אתה מדבר על ילדים, אני חושב שהגאון מווילנה אמר שלשנות מידה אחת, זה יותר קשה מאשר ללמוד את כל השס. זאת אומרת, יש מצב כזה שבן אדם, אנחנו מדברים על חולים, אפשר לחשוב שאנחנו הבריאים, אם אנחנו רוצים לשנות איזה הרגל או טבע שלנו, אז כמה זמן לוקח לנו לעשות את זה?
אמת, אמת. אגב, כל מה שקורה אצלהם, אנחנו אומרים כרגע על אנשים שחולים, קיים גם אצלנו במיני. בקטנה, הכל נמצא גם אצלנו.
גם אתה מאלה שחושב שכולם שרוטים.
אני חושב שהעולם שרוט. זה לא אנחנו שרוטים, אנחנו חיים במציאות כזאת, וגם זה לא...
אני חושב שכולם בריאים.
לא, אני מתכוון לומר, לאו דווקא במקום השלילי, אני חושב שאם לא היה לנו לפעמים את הדיכאון הזה קצת שעוצר וחושב, אם היה לנו את הביקורת הזאת, אם היה לנו את ההיי, את המצב המאני שרוצה ועושה, ואני אשיג ואני, אנחנו צריכים את הכל, העניין הוא זה מינון, שם המשחק הוא, כמה יש שם.
כן, זאת אומרת שאם לא הייתה לנו את ההתלהבות, אז לא היינו יכולים לעשות את זה, כי בלי התלהבות אז אי אפשר לעשות שום דבר, ואם לא היה לנו לפעמים קצת את הדכדוך, אז היינו נורא מתלהבים, ואז בחברה, אתה יודע, זה היה נראה נורא מוזר, שהבן אדם כל הזמן הוא בהיי, היפראקטיבי כזה שבא, וכל הזמן הוא...
אדם שנמצא כל הזמן בהיי, אז הוא כבר חולה. זאת אומרת, מה שאנחנו מרגישים את ההיי, שהוא ככה אחת לכמה שעות, אחת לכמה ימים, ועושה לנו טוב, זה משרת אותנו טוב, ומאפשר לנו להתקדם. לבן אדם החולה, ונחזור שוב אלינו, אם אנחנו נקום פעם עם המצב רוח לא הכי טוב, רגע כך זה לא ממש, אחרי כמה דקות, אחרי כמה שעות, אנחנו נדע לצאת מזה ולהתנתק מאותם מהחוויה הלא נעימה. האדם שאנחנו מטפלים בו ופונה אלינו, הוא שקוע שם שנה, שנתיים ושלוש, הוא נמצא בתוך החשיכה הזאת. זה עניין של מינון. נחזור לנושא של השיקום, אני חוזר לאותו בחור שאני לוויתי אותו. הוא מתאר לי ככה באחת הפגישות שהוא עשה קורס של טבחות. אוקיי, מה נעשה עם זה מחר? טוב, סייעתא דשמיא כמובן, תמיד סייעתא דשמיא. ופנה אליי איזשהו... נכון. פנה אליי איזשהו בעל קייטרינג בבני ברק. תשמע, הייתי רוצה מישהו שככה קצת יעזור לי עם הכילוף, עם להכין את הסלטים, דברים בקטנה. ואז עלה בדעתי הרעיון של אותו בחור שחוזר מאשפוז ממושך ונמצא עכשיו באוסטל ולא ממש יודע מה רוצים ממנו, ולא בדיוק הוא רוצה, אבל הוא יודע שהוא למד טבחות, והוא נהנה שם, היו שם רגעים טובים, והוא היה מאוד רוצה לממש את זה. אני אומר, יש פה הצלבה שיכולה ללכת טוב, אני שם אותו שם, בתחילה הוא לא מתקשר עם אף אחד, נכנס, לא שלום, לא בוקר טוב, לוקח את הסינר שלו, עובד, מחכה שיגידו לו מה, יושב, מחכה שהבוס יבוא להגיד לו מה לעשות, מה השלב הבא. וזה התפקיד שלנו, אנחנו כרכזי תעסוקה, עושים את זה, עובדים איתו על יוזמה, עובדים איתו על סדר יום, על הקשרים הבין אישים, הוא מפתח ומתפתח עם זה, ופחות משנה, הוא מתחיל לבשל שמה.
וואו.
הוא מתחיל לעשות את הדברים הטובים שאימא שלו עמדה אותו לעשות, ומה שהוא למד בקורס, הוא מביא את זה למטבח, ואנשים נהנים מהאוכל ונכנסים להחמיא לו, ופעם שולח מישהו מכתב, איזה דודה שעשתה שבע ברכות מבקשת להגיד תודה רבה. כל זה גורם לו להתעצם, ליצור קשר, לדבר יותר, לרצות יותר, לא נעריך, הוא ממשיך לחברה אחרת, שם הוא ממש טבח. לפני כמה חודשים, זכיתי להגיע לחופה שלו.
וואו.
למוד תחת החופה שלו, לראות וואו. אותו מתחתן.
לא יומן.
הוא עבר לגור בצפון, היום קצת רחוק ממני, אחת לכמה שבועות, אני מקבל טלפון, מרגש ממנו.
בטח הוא מכין לך ארוחות ערב, הוא אומר לך, עבורי מבוא, בוא נאכל ביחד.
הוא מאוד מבקש תמיד, תבוא. זה לא עניין, אנחנו שומרים על הסדר, עבודה זה עבודה, אבל כן, יש פה בן אדם שפשוט האמנו בו, נתנו לו לראות שכן, אתה יכול, אם אתה רוצה, אתה לא סתם רוצה, אתה יכול, אתה מסוגל, תעשה את זה בקצב שלך, אנחנו פה לידך, להעיר לך באלף ובעין, יחד איתך, הוא הגיע לזה. הוא התקדם, לא תיארתי, אבל הוא עזב את האוסט לדיור מוגן, כמו שישראל תיאר קודם, את השלבים. מדיור מוגן עבר דיור לווייני, לבד, ואז לדירה משלו, ואז לפני כמה חודשים, כמו שאני מתאר, בהתרגשות, כל מה שנזכר מזה ממש בהתרגשות, הוא נשוי היום, מחכה לטלפון
בעזרת השם שיזמין אותך לברית, בעזרת השם. אז עם סיפור כזה, סיפור מדהים כזה, אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, מאזינים. אני חושב שזה באמת סיפור לקחת בן אדם ממצב קטטוני, שהוא כמו בובת שעבה, ולהביא אותו למצב שהוא נשוי, ובעזרת השם אנחנו מקווים שיהיו שם הרבה 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 שמחות. זה ממש סיפור מדהים. מאזינים יקרים, אני חייב לסיים את התוכנית, כי הגיעה השעה שבה אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להודות שוב מאוד לכל רכזי השיקום, לאברימי ותיק הרכזים שלנו, לישראל, לפיני, תודה למנדי אור ולרועי קנטן שעשו איתי בשידור הזה. לכם מאזינים יקרים, בעזרת השם, אני מקווה ששבוע הבא אני אהיה בארץ ונוכל להמשיך את התוכנית כרגיל, שעתיים, תוכלו לעלות לשידור, לדבר על מה שאתם רוצים, על מה שמציק לכם, על מה שמשמח אתכם. ובינתיים עד אז, ליל מנוחה לכולכם.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.